האחרון, אז אני לא יודעת, נהיה קצת בלגן. אז אני לא יודעת אפילו להפנות אתכם לעמוד, אבל תכף ננסה. בעמוד, אצלי זה העמוד האחרון, אצלכם זה כנראה העמוד השלישי. יש מקור מהבבלי בסוכה. רואות את זה? אוקיי. אז אני אחפש אותו. אוקיי. תנא דבי רבנן, מהי דכתיב חמוקי ירחייך, למה נמשלו דברי תורה, אל עולם הנמשלו דברי תורה כירך, לומר לך מה הירך בסתר, אף דברי תורה בסתר. קודם כל, האמת שרציתי להביא רק את החצי השני, ואז קלטתי שבעצם למה לא להביא גם את החלק הזה, שהוא דרשה בעצם על פסוק משיר השירים, שבעצם מדבר על זה שהתורה צריכה ללמד והסתר. רשי שם, נדמה לי שזה רשי שם שאומר ש... שלא יישב במקום גבוה ללמוד, או בשוק, או ללמוד בשוק תורה. לא יודעת, איכשהו עלה בדמיוני, סליחה אם אין אנשים מפגעים, כל מיני כאלה שמביאים, יושבים בחתונות עם איזושהי גמרה מתחת לשולחן, כאילו, לא יודעת, לי זה פחות נראה. והיינו דאמר רבי אלעזר, מה היא תכתיב? יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ועבד חסד ועצני הלכת עם אלוקיך. זה פסוק ממיכה, שאנחנו יודעים, בא מיכה ועמידה מהשלוש, אגב זה אומר, כאילו, הצנעת לכת היא אחת מהמידות שבעיני מיכה התורה עומדת עליהן, הגמרא אומרת, מפרשת פה כל אחד, ואז היא אומרת, והצנה הלכת עם אלוקיך, זו הוצאת המת והכנסת קלה לחופה. והלא דברים קל וחומר, ומה דברים שדרכן לעשות בפרסיה, לעשותם בפרסיה, אמרה תורה הצנה הלכת, דברים שדרכם לעשותם בצנעה, על אחת כמה וכמה. עכשיו, המשמעות של מה שכתוב פה, זה ש... יש דברים שאנחנו עושים בצנעה, אבל... כן, מה הם אומרים פה? הוצאת המת, כן? זה דבר שהוא נעשה בפרהסיה. ובכל זאת אנחנו לומדים ש... והצנע הלכת עם אלוקיך. זאת אומרת שגם הדברים הכי פומביים צריך לעשות אותם בצניעות, שהפרשים פה מסבירים, שזה אומר לא לשמוח יותר מדי, לא, כן, אם אנחנו מדברים על הכנסת קלה לחופה, לסעוד במידה נאה, בקיצור, לעשות את גם את השמחות וגם את האבלויות שלנו בדרך שהיא צנועה, שהיא יותר פשוטה, זה המשמעות פה של והצנע הלכת עם אלוקיך. כלומר, הצניעות מתפרשת פה כהנחיה והדרכה לאורח חיים בכלל לא קשור לכל הנושא הזה של לבוש. אם תסתכלו במסכת שבת תקוף י"ג עמוד ב', הבאתי פה ממש קטע קצר שמתייחס לרות, אני בטוחה שאתם מכירות את המדרש הזה, שבועז הרי הוא שואל, מי זאת הנערה? הוא שואל, והגמרא שואלת מה, היו שם הרבה קוצרות, קוצרים וקוצרות, והוא שם את עינו בדיוק על רות, והשאלה היא למה? כלומר, מה משך את תשומת ליבו? ויש שם שתי תשובות. אגב, אני כשהייתי באולפנה אמרו לנו רק את זה שדבר צניעות ראה בה. לא גילו לנו שיש שם עוד תשובה שהייתה למדנית והיא ידעה הלכה. והיא ליקתה לפי הלכות לקט. לא, אם היו שם שלוש שיבולים, אז היא לא אספה אותם, רק אם היו שתיים או אחת, אז היא אספה. בכל אופן, העיקרון פה של דבר צניעות ראה בה, הוא מתייחס להנהגות שלה, ולהליכות של רות, שכנראה מאוד משכו את ליבו. אגב, זה קצת פרדוקסלי שהצניעות היא מושכת, אבל בסדר, זה מה יש. אפרופו זה מזכיר לי, שבדיוק השבוע סיפרה לי מישהי שאימא שלה נמתה במכלל לפני כמה שנים, כלומר כמה, הרבה שנים, בדיוק כשהתחילה האופנה של המיני, לא המיני הנוכחי, המיני דאז, כי באמצע עברנו עוד כמה אופנות, ואימא שלה ועוד חברה התחילו ללכת עם חצאיות עד הרצפה, וקרא להם, ככה היא סיפרה, אני לא יודעת, קרא להם הרב שלמה מן ההר, לשתי הבנות האלה, ואמר להם, תדעו לכם שזה לא צנוע ללכת ככה, אתם מדי בולטות. לא יודעת, זה במחשבות שלי קצת מאז, אבל על כל פנים, שאלה? אז זה, זאת עוד, זה עוד מקור שמתייחס לצניעות מנקודת המבט של ההליכות וההנהגות. יש לנו סוגיה בבבא בתרא, דף ב' עמוד ב', שמדברת, ממש בתחילת המסכת, מדברת על היזק ראייה, אם הוא שמי היזק או לאו שמי היזק, שם הנפקמינה של זה היא בשאלה אם שותפים שיש להם חצר משותפת, הם צריכים לבנות מחיצה ביניהם, או שהם לא חייבים לבנות מחיצה בין החצרות, תודה. ארבע כוסות. מישהו חשב של פסח. אז צריך לבנות מחיצה או לא צריך לבנות מחיצה, וסביב השאלה הזאת הגמרא מביאה את המושג של היזק ראייה, כלומר שאדם יכול בעצם להזיק לחברו על ידי התבוננות, הסתכלות במרחב הפרטי שלו, בין אם זה עין הרע ובין אם זה באמת הגבלה של השימושים. אדם שמסתכלים עליו כל הזמן, הוא לא יכול לעשות כל אשר על ליבו במקום שמתבוננים בו, והגמרא פה מביאה גם את ההדרגה, כלומר ברור שבבית, אם אפשר להסתכל לך לתוך הבית, אז הנזק הוא מאוד גדול. אתה לא יכול לעשות כמעט שום דבר במרחב הפרטי שלך, גינה זה עוד דרגה, ושדות זה דרגה אולי הכי רחוקה, וגם שם אנחנו אומרים שאסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בכמותיה, כלומר, בזמן שיש פריחה ולבלוב וסגסוג, אז אנחנו לא מציצים, זה קצת כמו להציץ לתלוש משכורת של מישהו, זאת אומרת, יש משהו מאוד לא צנוע במבט הזה או בהתבוננות באדם, או אפילו ברכוש של אדם, במצבים כאלה ואחרים. הגמרא ממש מזכירה פה את המושג של צניעות, ממש בשורה האחרונה פה, לא ידענה בעינה סליקה ועתיד להצטנע מנך, כלומר, פה דיון על גג, אבל לא משנה, אם אתה מציץ לי מהגג לחצר, אז אני לא יכול לדעת מתי אני צריך להצטנע ממך, כי אתה תשקיף עליי מלמעלה וכולי, כלומר, הבעיה של, כלומר, הצורך ביצירת גדרות, היא כדי לייצר מרחבים שמאפשרים צניעות, מאפשרים לאדם שלא התבוננו בו, וזה באמת קשור לנושאים של בינוי ותכנון, ממש לא לנושאים של לבוש. אולי עוד מקור אחד, תראו את הגמרא בבבא בתרא דף סמך, שם המשנה אומרת שלא יפתח אדם לחצר השותפים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון, כולכם מכירות את זה, והגמרא אומרת מינה למילה, אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו, מה ראה? ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה לזה, ואמר ראויים הללו שתשרה עליהם שכינה. כלומר, בלעם שהוא אומר, הפסוק שאנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, בעצם אומרת לנו הגמרא שהוא ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה לזה, וזה כמובן היה שבח של עם ישראל, רשב"ם שמסביר שמה זה חלון כנגד חלון למשנה, אלא ירחיק זה שלא כנגד זה, וטעם משום צניעות. כולם מתניתם לפרש בגמרא וכולי. כלומר, העניין הוא לאפשר מרחב צנוע, וזה גם מה שבעצם מאפיין את עם ישראל, מה שבלעם רואה והוא מברך את עם ישראל. אגב, סתם מעניין לחשוב על בלעם, שטומיים, והראייה שהוא מכניס פה לתוך הסיפור. על כל פנים, ההצנאה, האפשרות לייצר מרחבים, שהם מרחבים שבהם אפשר לעשות שימושים צנועים, והשמירה באמת על הפרטיות וההגנה על ה... על הידע האישי שלי ועל ה... על מפני חשיפה, הגנה מפני חשיפה היא מאוד 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 חשובה. הנושא של השמירה על האינטימיות הוא מאוד בעצם חוזר על עצמו פה בכל המקורות תחת הכותרת של הנושא של צניעות. ולכן חשוב לדעת שזה ערך שהוא ערך הרבה יותר רחב מאשר מה שאנחנו מדברים עליו בסופו של דבר, שגם אנחנו גם נדבר, לא נחמוק מזה, גם יש לו ביטוי כמובן בלבוש. והסיבה שיש לזה כל כך הרבה ביטויים וגם ביטוי בלבוש, אני חושבת שנובע מזה קודם כל שזה קשור להשראת שכינה. תשימו לב כבר בבבלי ובבטרה, ראויים הללו שתשרה עליהם שכינה. הרעיון הזה שצניעות היא מאפשרת לשכינה לשרות עלינו, בעיניי זה ממש ממש תנאי הכרחי. יש קשר הדוק בין שני הדברים, כתוב והצניע לכת עם אלוקיך. כלומר, יש פה עניין מאוד מאוד משמעותי שקשור לנוכחות של השם בעולם. כלומר, הנוכחות של השם בעולם מחייבת אותנו להתנהל בצניעות, להתנהג בצניעות. תסתכלו למשל בדברים, פרק ג', אז שם כתוב, ויתן תהיה לך על הזניך, והיה בשבתך חוץ, וחפרת בה, ושבת וכיסית את צעתיך, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך לבד דבר, ושב מאחריך. כלומר, שוב, הקשר הזה לנוכחות של הקדוש ברוך הוא, שמחייב אותנו להימנע מראייה של ערוות דבר, חוזר על עצמו גם, אגב, אולי במקום הראשון שבו מופיע דווקא הנושא של הבגדים, בבראשית, תנסו לחפש את זה, בבראשית פרק ג', זה נמצא... נכון, בעמוד השלישי, ראשית פרק ג', ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ירומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות, וישמעו את כל השם אלוקים, מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם וישתו מפני השם אלוקים בתוך הגן. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית בעיניי, בגלל שזה משלים לנו את התמונה הרחבה שקשורה לזה שבעצם הנוכחות שהנושא של צניעות הוא בעצם עניין של ערך או מידה בנפש. ובאמת המשמעות היא שזה ביני לבין עצמי או בין האדם לבין קונו, זאת אומרת באמת החוויה הזאת או התחושה של נוכחות השם בעולם היא זו שמחייבת את הצניעות. תראו את זה בשולחן ערוך, זה גם כן בעמוד האחרון, זה ממש באחרון, שולחן ערוך אור החיים, עוד לא ילבש חלוקו מיושב אלא ייקח חלוקו ויכניס בו ראשו וזרועותיו בעודנו שוכב ונמצא כשיקום והוא מכוסה, שהוא מכוסה. סעיף ב', אל יאמר הנני בחדרי חדרים מי רואני, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם קודם. זאת אומרת, יש פה הדרכה מאוד מאוד מפורשת בהלכה, איך להתלבש ולהתלבש באופק בצניעות, מתחת לשמיכה, כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. יש סעיפים שלמים בשולחן ערוך שלא מתייחסים לאיך אנחנו מתנהגות בשירותים. זאת אומרת, כי במרחב שבו אין אף אחד, וגם בכל מקרה זה לא מקום שהוא צנוע, עדיין יש הדרכה מאוד מסודרת איך לעשות את זה בדרך שבה החשיפה תהיה מינימלית ואין איש רואה. כלומר, הנושא הזה של הצניעות באמת הוא קודם כל מתחיל מהחוויה האמונית דתית שלנו. לא קשור כמעט, טוב, אני אדבר אחר כך, אני קצת המתן את זה, אבל הוא בוודאי לא מתחיל מהיחס בין המינים, מהמתח שיש בין המינים וכו'. מה יש לנו לגבי לבוש? אז תסתכלו בעמוד הראשון, לא, זה כבר השני אצלכם. אוקיי. אני מתנצלת שככה הפורמט התבלגן. אמר רב יהודה, ברכות, בסדר, הסוגיה ברכות. אמר רב יהודה, נוכרי ארום, אסור לקרות קריאת שמע כנגדו.
איפה?
מסכת ברכות, דף קפה עמוד ב', זה המקור הראשון בעבוד השם. אוקיי? יש?
כן, כן.
אוקיי. אמר רב יהודה, נוכרי ארום, אסור לקרות קריאת שמע כנגדו. בסדר, זה המאמרה של רב יהודה, והגמרא מיד שואלת, מה העירי הנוכרי? אפילו ישראל נעמיס אותה. אתה בא מספר לנו שאסור להתפלל מול נוכרי ארום, כאילו אם יש פה יהודי ארום, אז זה בסדר? אז אומרת הגמרא, ישראל פשיטה לידי אסור. אלא נוכרי צריך עליה, כלומר באמת ברור, רב יהודה לא צריך להגיד לנו שאסור להתפלל כנגד יהודי ארום, אלא שהוא רצה לחדש, שגם אל מול נוכרי ארום אסור להתפלל, והסיבה שזה לא כל כך פשוט, הרעיון הזה גם להתפלל מול נוכרי, זה מהו דתימה, הועיל וכתיבהו, אשר בשר חמורים שמם, אימה כחמור בעלמהו. כמה שמלן דהינו נמי איקרו ערווה, דכתיב וערווה תביהם לא ראו, כלומר. אומרת הגמרא, אלמלא דברי רב יהודה, היינו חושבים שכיוון שהם גויים, הם כמו בעלי חיים, אנחנו אין לי איסור להתפלל מול בעלי חיים למרות שהם ערומים. אומר רב יהודה, לא. אדם הוא אדם, ובאשר הוא אדם זה עדיין מוגדר כערווה, ויש לו ראייה מבראשית, וערוות אביהם לא ראו, אפשר רגע להציץ בפסוק, זה הפסוק שמתייחס לנוח, כשהוא מתגולל שם אחרי שהוא השתקר, אז אנחנו יודעים מה כנען עשה לו, לא בדיוק יודעים, אבל לא משנה, ויקח רואות את הפסוק, ויקח שם ויפת, צריך קצת לדלק, שם ויפת את הסמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו, שזה המעשה של הצניעות בעצם שעשו שם ויפת, ובעקבות זה הם כמובן זכו לברכות. וכאן המקור לזה שגם גוי הוא נחשב, זאת אומרת כשהוא ערום הוא נחשב לערווה, ופה אפשר לראות אגב מהסיפור הספציפי הזה של נוח שערווה, לפחות כמו שמשתמע פה, זה חלק מאוד מוגדר בגוף. ברמת הייתי אומרת, בקורס מד"א אומרים זה 3% מהגוף, משהו כזה. זאת אומרת, זה לא מכלול שלם, זה ממש האיברים הכי מוצנעים שיש באדם, להם אנחנו קוראים ערווה, וזה בקונסנזוס. זאת אומרת, אלה האזורים האלה אסור לחשוף אותם בשום אופן, או אסור להתפלל כנגדם, זה מה שכתוב פה, לא אסור לחשוף בשום אופן, זה לא נכון. ואם תרצו, אתם יכולות להסתכל בתורה תמימה, זה בעמוד השלישי, התורה תמימה אומר, לא, זה בעמוד השלישי, וכלל העניין הצריכותה ייפלה, ודורשים באור של טעם, ויתכן לומר דאיירי באלה האומות הפרעים הדרים בין ערי אפריקה, ועוד במקומות שאינם מיושבים, כראוי שדרכם לילך ערומים, כמובא בספרי ידיעות העולם. כן, הוא קרא בספרים שיש מקומות, שאנשים לא מתלבשים בהם. לא יודעת מי יצא לטייל במקומות כאלה, אבל אז אומר התורה תמימה, בעצם האב האמינה של הגמרא נשענת על זה שבאמת יש מקומות שזה נורמה. זה נורמה ללכת ערומים. ואומר רב יהודה, עדיין, למרות שיש מקומות שבהם זה נורמטיבי, יש זה גבול. כלומר, אי אפשר להתייחס לזה שלא כערווה, גם אם האדם שהולך ערום לא מתייחס אל עצמו כאל חושף מקום ערווה, זה הגבול שלנו. עכשיו, יש עוד מקורות שמתייחסים לנושא הזה, למשל המשנה במסכת מגילה אומרת, פוכח, פורס את שמה ומתרגם, אבל אינו קורא לתורה ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו. וכאן בעצם מתייחסים פוחח, זה אדם שיש לו בגדים פרומים, אז יש מגבלה, הוא לא יכול לקרוא בתורה, אנחנו יודעים שזה קשור לכבוד הציבור, ופה אולי גם מתחיל, מבצבץ הקשר שבין בגד, לא רק לצניות, אלא גם לנושא של כבוד. הבגד מכבד את האדם, יש בעמוד השלישי, יש לכם קטע קצר מתוך מסכת שבת דף קוף י"ג עמוד ב', אגב כל הסוגיה שם בקוף י"ג עמוד ב', לדעתי אותה צריך ללמוד כשמדברים על צניעות, היא מדברת המון על בגדים, פשוט מדהים, במקום כל כך אחר ממה שרגילים. אז אומרת הגמרא שם שרבי יוחנן קרעי למענה עם מכבדות, כלומר כן, יש שם דיון על איך מכבדים את השבת, אז מכבדים את השבת בבגדים. למה? כי הבגדים מכבדים את האדם. צריך להגיד שכשהאדם מכבד את עצמו, אז הוא מכבד את השבת, זה מה שיוצא, אבל עיקר העניין הוא שהבגדים הם הכבוד של האדם, והביטוי ההלכתי של הדבר הזה הוא למשל פה, שפוחח לא יכול לקרוא בתורה, והרב עובדיה מדבר על שליח ציבור, אז הוא כותב, הלובש חולצה בשרוולים קצרים, רואות יחווה דעת, בשרוולים קצרים המכסים את הזרוע עד המרפק, מותר לו להיות שליח ציבור ולהוציא את הציבור ידי חובתם, אבל עם השרוולים קצרים ביותר, עד שחלק מהזרוע העליון שבין המרפק לכתף מגולה, אינו רשאי לשמש שליח ציבור, שאין זה כבוד הציבור. אבל יחיד המתפלל בעצמו, מותר לו מן הדין להתפלל בשרוולים קצרים, וההולך במכנסיים קצרות כמו שנוהגים בקיבוצים, לא ישמש כשליח ציבור. אבל יחיד המתפלל לעצמו מותר, ובלבד שיטול ידיו לפני התפילה וכו'. עכשיו, קודם כל, דבר אחד שמאוד פולט, כן, מהמקורות שהבאתי עד עכשיו, שהסיפור של הבגדים, שהם תרגום של הנושא של, בסופו של דבר, ביסוד של הצניעות שלנו, של הכבוד, שאנחנו רוחשים לעצמנו ולאנשים שסביבנו, הוא לא קשור רק לנשים. אגב, הגדרים פה שהרב עובדיה מזכיר הם מאוד דומים למה שדורשים מאיתם. זאת אומרת, אתה רוצה להיות שליח ציבור, אז תשים שרוולים לפחות עד המרפק. אתה לבד ואתה מתפלל, אז אפשר לנהוג ברמה פחותה. הערווה אף פעם לא יכולה להיות מגולה, אבל אפשר ללכת. אם אתה הולך במכנסיים קצרות בקיבוץ, אז יש שליח ציבור. אתה מתפלל לעצמך, וזה הלבוש שמכבד אותך, או ככה אתה הולך בדרך כלל, אז אפשר לעשות את הדבר הזה. וזה אומר שהנושא הזה, או הדיון הזה, הוא לא דיון מגדרי, אבל עוד דבר, ואגב, זו נקודה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית בעיניי, כי אני חושבת שיש לך מצב בחינוך הבנים, זאת אומרת שלא מחנכים אותם לצניעות, אז זה כנראה חלק מההחמצה גם אצל הבנות, כי התחושה היא שכאילו מפילים את הכל עלינו, אבל ברור שהאחריות על מרחב שהוא נעים, שהוא נוח, שיש בו נוכחות של הקדוש ברוך הוא והשראת שכינה, הוא מוטל על שני המינים בשווה. אגב, בגמרא בשבת, הגמרא אומרת ש... מתאר את האמוראים שהם תרגמו את הפסוק איקון לקראת אלוקיך ישראל בזה שצריך להתארגן, אתה צריך להיראות קצת יותר נורמלי ממה שאתה נראה בדרך כלל, אז מעדכים את החגורה, מכניסים את חולצה פלימה, כל מיני תיאורים יש שם, וזה ברור שהתפילה צריך להשתדרג קצת, בכל זאת אתה עומד לפני המלך, ויש עוד דרגה מעל שזה שליח ציבור, וזו כמובן עוד נקודה שעולה פה מהמקורות, היא עולה מאוד מאוד בבהירות מהרב משה פיינשטיין שעוד מסתכל עליו, וזה שגם בסוף, אחרי שאנחנו מדברים על זה, שברור שהצניעות היא מידה בנפש והיא שייכת לשני המגדרים, והביטויים שלה גם בלבוש שייכים לשני המגדרים, לא יודעת אם באופן זהה לגמרי, אבל בוודאי שזה מונח פה ופה על אותו מדף, גם יש עניין של מדרג והקשר, שזה גם מאוד מאוד משמעותי. לא בכל מקום אנחנו נוהגים באותו אופן ומתלבשים באותו אופן ונדרשת מאיתנו אותה הנהגה, וזה גם משהו שצריך להבין אותו. אז למשל הרב משה פיינשטיין אומר, והנה עניין צניעות באנשים ללך מלובשים כל הגוף אינו מאיסורים אלא מעלה או זהירות. זה מעניין, הוא אומר, זה בעצם, הוא אומר, זה מידה בנפש, כן, זה לא סט של הלכות, ולהיות מלובש, להיות מלובש גם בסתר, מטעם שיתיישן לנגדי, ואף בבית הכיסא לא יגלה עד שישב. ומטעם זה, כשהיה דרכם לשכב ארום בעת השינה והיה מכסים עצמם בסדים, היה צריך מצד מעלה זו שאפשר חלוקות תחת הסדים, כי דעית באורח חיים וכו'. ואז הוא אומר, ומידת הלבישה הוא כמנהג המקום. פה הוא מתחיל עם ה... כן, עם ההזכה להתלבש. אז הוא אומר, קודם כל יש עניין של מנהג המקום, אתה לא יכול לחרוג מזה לגמרי. כגון עם הדרך לחסות הזרועות והשוקיים, צריך גם כשאין אנשים ללבוש כן. ואם הדרך ללך בזרועות מגולות גם לפני אנשים, אין צריך לחסותם אף למידת חסידות. ובזה אין הכוונה שצריך ללבוש כהמידה שהולך לפני מלכים, ולפני אנשים שאינם מכיריו, אף שגם בחדרו הוא לפני מלך מלכי המלכים. מכל מקום גדר זה הוא רק בעת התפילה. ושם הוא גם חיוב לחתחילה שאף שאינו מעכב את התפילה, כדעית ברמב״ם, והכה הוא המידה שיושב, כיושב בחדרו לפי, לפני אנשים שאין עליו לכבדם, אבל אינו רוצה להתבזות בפניהם. כלומר, הוא אומר, יש שתי דרגות, יש דרגה שאדם נמצא עם עצמו, זה כמו שהוא הולך ברחוב, או כמו שאנשים רגילים ללכת, ויש לתפילה שזה משהו משודרג, שזה כבר, אם אנשים לא רגילים לחסות, נגיד, לא יודעת, הוא לא אומר את זה במפורש, אבל נגיד, אם אנשים לא רגילים לחסות מרפקים, ואתה נכנס להתפלל, שם צריך לנהוג כמו שאתה עומד לפני מלך מלכי המלכים, בחליפה. בסדר? ואם יש לו צער שחם לו ביותר או מצד אחר, רשאי ללך ולהיקה בזה אף משום מידת חסידות, ובאופן זה שהוא צער, הרי הדרך הוא כן להישב גם בפני אנשים היודעים מצערו, והשם יתברך יודע צערו. זאת אומרת, ברור שאנשים מתלבשים בקיץ ובחורף בדרך שונה, ויש לזה הצדקה, כי זה ברור שזה לא בא ממקום של נחשוף את עצמנו או משהו מהסוג הזה, אלא ברור שזה עניין שקשור למזג האוויר, אבל בגילוי ערווה אסור. זאת אומרת, הגבול הוא גילוי ערווה, ואז הוא מדבר על שחייה, והוא אומר, גם כשאדם שוחה, אז הוא לא שוחה בגילוי ערווה. זאת אומרת, גם, עכשיו הוא לא אומר, תלבש חליפה ותקפוץ לבריכה. ברור. אז ברור שאתה לבוש הרבה, 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 הרבה פחות כשאתה נכנס לבריכה, אבל גם שם לא יהיה גילוי ערווה. זאת אומרת, המינימום של המינימום זה הגילוי ערווה. עכשיו, אם אדם מסתובב כמו שהוא מסתובב בבריכה, ברחוב, אז הוא לא צנוע. עכשיו, המשמעות היא שצנוע פה וצנוע פה זה שני מושגים שונים לגמרי, וזה משהו נורא נורא משמעותי להבין. כלומר, אם אדם שלומד ללחוץ מילות בסוף ילך להתקלח עם בגדים, אז משהו לא התיישב אצלו מספיק, וזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית פה. כי הלבוש בסוף, אני חושבת שזה קשור לזה שהלבוש בסוף הוא ביטוי חיצוני להלך הנפש. כלומר, אני חושבת בסוף יש פה משהו מאוד מאוד אינטואיטיבי. זה לא משהו שבהכרח צריך ללמוד אותו. אנחנו תכף, אולי זה הזמן, אפשר להסתכל במקור האחרון פה. כן, הבאתי את הגמרא בירובי, שכולכם מכירות, אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה, היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה, ואריות מיונה ודרך ארץ מתרנגול. כן? אז בעצם הטענה של רבי יוחנן זה שהמשפט, כן, למעלה יש תיאורים במדרשים, שאם נופל גרגר אחד לאחת מהם, אז אף למעלה אחרת לא נוגעת בגרגר. זה ברור שזה עדיין של הנמלה ההיא, והיא תחזור ותיקח אותו. אף אחד לא נוגעת. יש פה איזו טענה שהמשפט והצדק הם תבועים בעולם, ולא משהו שהקדוש ברוך הוא הוריד לנו לסיני, אולי הוא הוריד עוד גדרים ועוד הלכות, אבל בעיקרון הרעיון הוא תבוע בעולם, והראיות מיונה, זאת אומרת שמידת הנאמנות היא מידה שתבועה בנו. לא צריכים שילמדו אותנו שאסור לבגוד. אגב, אנחנו רואים את זה בעיניים, זאת אומרת שזה לא בהכרח ערך דתי. רוב האנשים עומדים מאחורי, לפחות הטענה, שצריך להיות נאמנים. וצניעות היא גם כן אחת מהמידות האלה, שהיא מידה אינטואיטיבית בסוף. לא צריך באמת ללמד אותנו, כלומר מי שמפנים את הערך הזה של צניעות, יודע איך, ופה אני אגיד הרבה מעבר לזה, זאת אומרת, יודע איך מדברים. האם אני מספרת לכל העולם כל מה שקורה אצלי בבית, או שאני מצניעה? האם אני מדברת בטלפון בקולי קולות ברחוב, או שאני בוחרת אזור שקט? הבנות שלי לא עבוד, הנכדה שלי מתקשרת אליי בווידאו, בוואטסאפ, ולפעמים זה קורה באמצע הקניון, ואני זמן שלי אומרת, אימא, בקניון, שאני לא אדבר איתה ככה בתמונה כזה, זה נראה לא טוב, שאני מדברת אל הפלאפון. על כל פנים, ברור שיש לזה השלכות מאוד מאוד מרובות, כלומר, דווקא בגלל שזה קשור לנוכחות השם בעולם, ודווקא בגלל שזה בעצם ביסוד, זה קשור לאיזושהי מידה בנפש, אז יש לזה שלל ביטויים, כשהביגוד הוא רק אחד מהם. והוא אפילו, הייתי אומרת, הפועל היוצא. זאת אומרת, הוא בסוף, אחרי שמפנימים את הערך של עצמיות, מה שיוצא החוצה, זה גם הדרך שבה אדם מתלבש. ובכוונה אומרת אדם. אולי הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה זה שאין לנו כמובן בשולחן ערוך שום מקום שיש בו הלכות איך להתלבש. ראיתם, זה פזור, כאילו יש איך להתלבש בבוקר מתחת לשמיכה, יש הלכות את הכיסא, יש... אבל אין הלכות צניעות, אין דבר כזה. איפה מופיע כל הנושא של טפח באישה ערווה וזרוע וכו'? זה בהלכות קריאת שמע, יש לכם את זה בעמוד השני לקראת סוף העמוד. אני אקרא ככה ברפרוף, טפח מגולה באישה, במקום שדרכה לחסותו אפילו אשתו, אסור לקרות קריאת שמע כנגדה, ויש אומרים דווקא אשתו וכולי. סעיף ב', שיער של אישה שדרכה לחסותו. לא מוצא?
כן,
שיער של אישה שדרכה לחסותו אסור לקרות כנגדו, כלומר קריאת שמע, אפילו אשתו, אבל בתולות שדרכן ללך פרועות שיער, פרועות ראש מותר. סעיף ג', יש להיזהר משמיעת כל זמר באישה, כל זמר אישה בשעת קריאת שמע, אפילו באשתו, אבל כל הרגיל בו אינו ערווה. אסור לקרות כנגד ערווה אפילו של עובד גילולים, כמו של גוי, וכן כנגד ערוות קטן אסור. ויש מתירים כנגד ערוות קטן. ערווה בהששית ורואה אותה דרך בפנותיה, אסור לקרות כנגדה. נכתיב ולא יראה בך ערווה דבר. סעיף ו, והייתה ערווה כנגדו והחזיר פניו ממנה או שעצם עיניו, או שהוא בלילה או שהוא סומה, מותר לקרות בראיית הרחמנא והלוך חזילי. כלומר, המקום שבו התאגדו כל, כל המקורות האלה של מה מוגדר כערווה, הם בתוך הלכות קריאת שמע, בהקשר של אסור להסתכל בערווה בשעה שאומרים קריאת שמע. ואין פה, אגב, אין פה הדרכה לאישה לחסות את ה... את הערווה, כלומר אומרים או תעצום עיניים או תלך לחדר אחר או משהו כזה, והגדרה של ערווה, לפחות באופן חלקי לגבי, אתם רואות לגבי קול, אז קול שרגיל בו הוא לא ערווה, וגם לגבי שיער, שיער שהוא רגיל להיות מגולה הוא לא ערווה וכולי, כלומר יש פה קשר בין מקום שרגיל להיות מחוסה והחשיפה שלו היא הופכת להיות לא צנועה לבין האיסור לקרוא קריאת שמע כנגד המקום הזה. עכשיו, עוד מקום שיש בו קצת איזשהו דיון בנושאים האלה זה באבן העזר סימן כ"א, לא הבאתי אותו פה, אבל שם כתוב שצריך להתרחק מהאנשים מאוד מאוד, ויש שם רשימה של דברים שצריך לא לעשות, לא להסתכל בבגדי צבעונים שלה, לא ילך איפה שנשים נמצאות על הכביסה, כל מיני כאלה השלכות של העובדה שצריך להתרחק מנשים. למשל, נשים על הכביסה זה נחשב מקום לא צנוע בגלל שהן מתכופפות לנהר ומפשילות את הבגדים ואז הן לא צנועות. בשום מקום לא כתוב שאסור לאישה ללכת בבגדי צבעונים או שאסור לה לעשות כביסה בגלל הדבר הזה. אלא באמת יש מגבלה על הגברים להסתכל על הערווה או להסתכל בכלל, להסתכל על אנשים, כמובן שמדובר בהתבוננות שהיא מעבר לסתם ראייה. כמובן אני לא רוצה לטעון שאין שום אחריות לנשים על איך שנראה המרחב הציבורי ושהן יכולות לעשות מה שהן רוצות ולהתלבש כמו שהן רוצות ושהוא לא יסתכל, אני חושבת שבטח ובטח היום שאנחנו מייצרים מרחב שהוא יותר ויותר משותף, אז האחריות על איך נראה המרחב המשותף, האם יש בו מקום לנוכחות אלוקית, האם הוא יכול להתנהל בדרך שאפשר לנהל שיח הולם, שיח מעמיק, באמת מרחב שמאפשר. בוודאי, בוודאי שהאחריות הזאת היא מוטלת על כתפי שני המינים, לייצר אטמוספירה שהיא נקייה, שהיא מתחשבת, שהיא באמת מאפשרת דיון נקי בנושאים שאנחנו רוצים לקדם, לקדם, לקדם ביחד. ובסוף אני צריך לשים לב שאין באמת, כלומר, הצניעות לא מעוגנת במקום הזה. כלומר, אין דיון על להתלבש כדי שלא יסתכלו עליי. זה לא הנקודה. אין שום דבר כזה. מי שיראה לי את הדבר הזה, אני מאוד, אני אצטרך לשנות את דעתי. אבל מה שאני רואה מהמקורות, דבר מאוד מאוד ברור, זאת מידה בנפש, זה קשור לשני המינים, וזה קשור לנוכחות השם בחיים שלי. בוודאי, בוודאי שצריך לגזור גדרים. והלכות, שחלקם יורכבו מההקשר, איפה את נמצאת, את נמצאת ברחוב, את נמצאת בבית, את נמצאת את מתפללת, עכשיו את לא מתפללת, את נמצאת בבריכה, את במקלחת וכיוצא בזה, או היום יום חול, היום שבת, אלה שיקולים שצריך לקחת אותם בחשבון, וכמובן, זה לא הנקודה היחידה של דיבור על צניעות, כלומר צריך להמשיך, לעתיד צריך להתחיל הפוך, צריך להתחיל מהמחוזות שהם לא קשורים לבגדים, ממילא זה ישפיע על איך שאנחנו מתלבשים. אני חושבת שהדבר הקל להתאפס אליו זה להגיד איך להתלבש. הדבר היותר מסובך ויותר מורכב זה לחנך באמת אנשים לצניעות אמיתית. להיות אדם צנוע. וזה קשה שבעתיים בעולם כמו שלנו, שהוא עולם שלא רק, לא, אני לא מדברת על התמונות החשופות ועל איך נשים מתלבשות היום וכו', אלא זה באמת פושע בכל תחום. זאת אומרת, כל הריאליטי הזה שאתה פותח טלוויזיה ואתה נכנס ישר לאנשים אל תוך הבית, לא הגינה ולא החצר ולא הזה, אתה נמצא ישר בתוך החדר שינה שלהם, וכל מה שמתחשק לך זה ללכת הפוך ולשים את השמיכה על ה... בלי לראות את ה... לחסות את הטלוויזיה בשמיכה כדי לא להיכנס לראות את ערוות אביה. הנוכחות של הפריצות בעולם שלנו כל כך כל כך חריפה שבאמת זה נהיה כמעט בלתי אפשרי, גם הרצון שלנו לחשוף. זאת אומרת, כאילו אתה פגשת מישהו, אז אוטומטית כל העולם יודע, כתבת על זה בפייסבוק, בטוויטר, בוואטסאפ, אז העברת שיעור פה, אז אוטומטית יש תמונה בשם, בפה. צריך לחשוב על הדברים האלה בעיניי מחדש. זאת אומרת, כמובן שאי אפשר, כלומר, הנושא של מנהג המקום הוא קשור לסוגיה הזאת. בסופו של דבר גם אי אפשר להיות שקוף, והרצון שלנו לעשות דברים משמעותיים ושתהיה להם חשיפה, גם היא נכונה, ולכן דווקא בגלל זה מאוד מאוד חשוב לדבר על זה במושגים האלה של מידה בנפש, בגלל שאנחנו יודעים איך זה מתנהג במידות. צריך ללכת בשביל הזהב, אי אפשר להתכסות לגמרי, נשות השאלים זה בעיה בעיניי, בעיה הלכתית בעיניי, אבל גם לא ללכת חשוף לגמרי, זאת אומרת צריך למצוא את שביל הזהב, וזה נכון לגבי כל הדברים שהזכרתי בהקשר של צניעות, זה נכון לגבי מה אתה כותב בפייסבוק ומה לא, נכון לגבי מה אתה מפרסם ומה אתה לא מפרסם, וזה נכון כמעט בכל אפיק שאנחנו לא נמצאים בו, ואני חושבת שזה באמת מוטל עלינו לעשות את החשיבה הזאת ולארגן את הצניעות שלנו בצורה שהיא תבלוט, שבועז ישאל מי זאת הנערה. זאת ההזדמנות שלכם לשאלות. הבטחתי שאני אשאיר זמן.
אמרת שציטטת את אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול. אז כן ניתנה לנו תורה. אז אולי זה יכול להיות דבר אינטואיטיבי, וזה קבוע בנו, ונאמנות והראיות וכו', אבל אולי דווקא אנחנו כן צריכים לרדת לפרטי פרטים של מה זה צניעות, כי כן נקנה לנו תורה. ולא להשאיר את זה לאינטואיציה.
קודם כל...
נחזור על
השאלה. אמרה פה
ספיר,
שהבאתי את הגמרא, את רבי יוחנן, שאומר שאם מלא ניתנה תורה, אז היינו לומדים צניעות מחתול, והיא אומרת, אבל ניתנה תורה. ניתנה תורה, אז מה... אז בכל זאת מוטל עלינו ללמוד הלכות, או... אז קודם כל אני אגיד על זה שני דברים. אחד זה ש... זאת עדיין... כלומר, אז למה רבי יוחנן אמר את זה? מה אנחנו מרוויחים באמירה של רבי יוחנן? הרי ניתנה תורה, אז אפשר לשאול את זה על רבי יוחנן. מה אתה מספר לנו מה היה אילו הייתה ניתנה תורה? אני חושבת שרבי יוחנן נותן לנו פה סרגל מאוד מאוד משמעותי, או כלי עבודה מאוד מאוד חשוב, עדיין בתוך המרחב ההלכתי, בסדר? לזכור שאי אפשר להתאפס לפורמליסטיקה. בסוף יש פה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי אנושי, שטבוע בעולם ושצריך לחתור אליו. וזה אמור לשני הצדדים, זאת אומרת, זה אמור לא להגזים, וזה אמור לכיוון של אי אפשר גם להיגרר עד שעול תחתיות. עכשיו, את אומרת, צריך לעסוק בגדרים, אז נכון, אבל אני מסכימה, כלומר, חלק מהשיעור מוקדש פה לראות איפה זה פוגש אותנו בתרגום ההלכתי של הדבר הזה. עכשיו, האם את שואלת אותי מה התרגום ההלכתי המדויק מבחינת אורך החצאית? כלומר, תדברי איתי בסנטימטרים?
לא. לא, לא, לא. יותר על למה, בעצם הוא מביא את כל הקטע.
אוקיי, אז...
אז נראה לי הסוכן ערוך לבית כאן שכותב שאם השיער אמור להיות מכוסה אז זה נחשב ערווה אם רואים אותו. אז בעצם לדעתך צניעות זה משהו חברתי?
לא, אני... קודם כל בוודאי שיש בצניעות משהו חברתי, אבל לא הייתי מוציאה את זה מפה. זאת אומרת, מה שכתוב בסעיף הזה, זה שלמשל אישה נשואה שלא מכסה את הראש, אז השיער שלה הוא לא ערווה לעניין קריאת שמע. זה מה שכתוב פה, כי כולם רגילים לראות את השיער שלה. אגב, בשיער ספציפית, שיער, אני חושבת שכל הנושא של כיסוי ראש הוא לא קשור לצניעות. הוא הלכה... צדדית לא קשור. עובדה שנשים רווקות לא מכסות הראש, יש גם לפעמים מתירים לנשים פרושות או אלמנות, זאת אומרת, שיער הוא לא אוטומטית בעיה של צניעות. אני חושבת שמה שיש פה זה הגדרת ערווה, וברור שיש קשר בין מה אתה רגיל לראות ומה אתה, כלומר, נגיד את זה אחרת, אם ניקח את זה מכאן והלאה, אז אני חושבת שכן, רמת הגירוי כן משתנה בהתאם למה אתה רגיל לראות ולמה לא, בסדר? אז כן, יש לזה איזושהי, אני דווקא מזיזה את זה על מהמגרש של קריאת שמע רגע, כי האמירה עצמה היא מעניינת. אז ברור שבאיזה חברה אתה חי מאוד משפיע על אמות מידה של צניעות. אבל יש בסוף, יש גם את הדברים שהם לא השתנו. זאת אומרת, כמו שאמרתי, יש מושג של ערווה, יש איך אתה מתפלל, יש באמת איך אתה הולך ברחוב. עכשיו את רואה שהרב עובדיה אמר, בקיבוצים הולכים ככה, וזה הולכים ככה. זאת אומרת, ברור שיש השפעה חברתית על איך שאתה, אפילו על איך שאתה מתלבש. וגם על כל שאר הדברים שדיברתי עליהם. ברור שיש השפעה של החברה, והתזוזה החברתית היא מאוד משמעותית במה ייחשב חריג, במה ייחשב נורמטיבי וכו'. כן, אז כן. אני גם אוסיף שגם יש הבדל בין אנשים שונים. זאת אומרת, יש אנשים שרואים את עצמם בעיתון, הם רק מחכים שזה יעטוף דגים אחר. ויש אנשים שמחכים לרגע שהם יופיעו בעיתון, אז אני חושבת שבאמת גדרי הצניעות משתנים מאדם לאדם. זאת אומרת, צריך, אי אפשר להגיד, כולנו באותו מקום, בהינתן שבכל אדם יש את הרצון גם לצאת החוצה, גם להגיד משהו, שתהיה לו איזה שיראו אותו, ושזה צורך אנושי בסיסי. אז ברור שצריך לאזן בין שני הכתבים האלה. עכשיו, כיוון שזה באמת מידה בנפש, נקודת האיזון היא לא אחידה. כי את יכולה לראות שני אנשים ענבים לצורך העניין, כל אחד הענב בדרכו.
לא
הבנתי ממש בתי
עצמיות האישית,
גם במרחב הלבוש ובאות לילה,
רק... האישית?
אמרת
שזה
כאילו שזה שונה מהאדם. נכון. אני חושבת שאי אפשר לחסום אדם גם מהמקום של הביטוי האישי שלו. ולכן אני לא יכולה להגיד לך מה רשימה, כן? לתת לך גדרים, מה לפרסם בפייסבוק ומה לא לפרסם בפייסבוק. א', כי אני לא מכירה אותך, אבל ב', כי אני חושבת שבסוף כאילו את צריכה לשבת עם עצמך וליישב עם עצמך איפה, כאילו, מה נכון להצניע ומה לא, בהינתן המאוויים והצרכים שלך. לא ברור? את לא רואה הבדלים בין אנשים בנושא הזה?
רואה.
ועדיין את יכולה להגיד שהוא צנוע בדרכו והוא צנוע בדרכו? בסדר, זה כאילו... כן.
זה ממש נשמע טוב, אבל יש פער מאוד גדול בין מה שאת אמרת למה שאני חוויתי, ואני יודעת שחברות שלי חוויתי בתיכון, באולפנה, כי בסופו של דבר כן נותנים רשימה של סנטימטרים. מה קרה?
אני לא יודעת.
תסרי על השאלה.
רבקה אומרת זה נשמע לה ממש טוב, מה שאני אומרת. אבל שזה מאוד רחוק ממה ששמעה באולפנה או שמעה עד היום. וכי בסוף כמו באולפנה נותנים רשימה מאוד מפורטת של איך להתלבש. אז מה קרה? נכון? זאת הייתה שם.
סליחה, אפשר להעביר אותך.
כן.
כאילו, קיצור, זה באזור. שבאמת, שאם זה היה נתון, כאילו אם היית באה לכוכב אחר ומעבירה את זה, אז מדהים, והיינו הולכים איתך. אבל לאור זה שוב, שבעולם זה כן ככה, זה כאילו, העולם של פניות הוא עולם של פרקטיקה, כמו שאומרים, ואת מדברת בשפה אחרת. איך זה כן נפגש? כאילו, בכל מקרה, אז זה לעומתי, הבנת? אז אין לי בעיה בשמחה. אבל ברור שאם את בבית שלך את מדברת ככה, אז את צריכה גם להסביר למה לא הדרך הקיטר, או...
אני כן חושבת, ואני חושבת שזו טעות נפוצה לגבי מה שאני אומרת, שמה שאני אומרת לדעתי הוא הרבה יותר טוב אני ממה שאומרים לכם באולפנה. זאת אומרת, בסוף אני חושבת שמי שמפנים את הערך של הצניעות, להבנתי, הוא לא תראה שונה מאשר מה שמדברים עליו באולפנה, וחמור מזה, אוקיי? עכשיו, אני מקבלת, כן, ויצא לי, אני פוגשת לא מעט, אני לא שופטת אנשים לפי הלבוש שלהם, אני מסתכלת מסתכלת בעיניים, ויצא לי לפגוש לא מעט נשים שמתלבשות לא לפי מה שבאולפנה, אגב, בדרך כלל, כי הן לא, לא בוגרות אולפנה, זאת אומרת, את רואה, הן גדלו במקום אחר, והן מה זה צנועות? זאת אומרת, את רואה שהן כאילו בעומק, הן נשים מאוד מאוד צנועות, וגם להפך יצא לי. זאת אומרת, גם יצא לי לפגוש נשים שלפי כל הכללים הן נראות פיקס, אבל בשום מובן לא נראו לי צנועות, לרגע. אז אני לא יוצאת כנגד הכללים האלה, אני פשוט מסיטה אותנו רגע למקום שלדעתי שם נמצא מרכז העניין של הנושא של צניעות, לא בגלל שכאילו לא נעים לי או לא נוח לי או לא בא לי לדבר איתכם על שרבולים, אני פשוט לא מאמינה ששם זה מתחיל. זה באמת לא מתחיל שם, זה נגמר שם. ואין ספק שיש משמעות לאיך מתלבשים, ושבסוף גם צריך לקחת בחשבון, בלי קשר לעצמיות, את זה שצריך לייצר מרחב שהוא נוח ונעים. אבל לדבר ישר על הפרוטוקול הזה, כן, לעמוד בשער של האולפנה ולספור את העולמות עם הסרגל, זה בעיניי החמצה כבירה של הנושא הזה. אז אין לי, אני לא יודעת, כלומר, מה אני אעשה?
שצריך להבין את ההלכה,
השורש, כאילו חייב להבין מה עומד מאחורי ההלכה, אז כאילו שואל, כאילו איך זה מסתדר לך עם העניין הזה שכאילו שהשם עניין המצוות וכאילו יש מקום בהלכה שנעשה בהלכה כי השם ציווה, ולא כשאתה חזרת להתפתל מה הטעם. כן, אז אם זה
הערך
שעומד מאחורי המצווה של ציות, אז צריך להיות איזה ביטוי בהלכות של מלאכות ציות, זה גם יכול להיות ערך. אגב, קשה, אני חושבת ש... אני אגיד לך יותר מזה, אי אפשר בכלל לפסוק הלכה אם אתה לא מבין מה עומד מאחורי הלכה, כי כל פעם מתחדשים אירועים ומקרים שהם שונים ממה שהיה, מה שדיברו עליו חז"ל, ואחר כך הראשונים, ואחר כך האחרונים, זה כל הזמן מתחדש. אם אתה לא מבין מה עומד מאחורי זה, אין לך שום דרך לפסוק הלכה, וזה נכון על פרה אדומה, כמו שזה נכון על צניעות. אז בסוף, אני לא חושבת שיש מצוות שבאמת הערך היחיד שעומד מאחורי הם הוציאות. צריך להבין עד הסוף. גם, מה?
אני אומרת, כאילו, אני לא פסקת הלכה, אני אדם פשוט, כאילו, אז מה
המקום
שלי?
ללמוד. ללמוד, להעמיק ללמוד. זאת אומרת, את יכולה גם תמיד לבוא ולשאול את המורים שלך, אבל אני חושבת, אני בסוף, באמת נכון, בן אדם צריך כדי להפנים. הוא צריך לשבת וללמוד. בשביל זה אתם פה?
יש לי שתי שאלות. אחת, אם אנחנו אומרים שבאמת, כאילו, ההלכה, אז רוב הקטע שלה זה המהות, אז אם אני מקיימת הלכה מסוימת ואני לא מבינה את המשמעות, אז יש לזה ערך בעולם? כאילו, יש להלכה ערך בתור משהו טכני שאנחנו עושים, או שכל הערך שלה זה שזה הופך אותנו לבן אדם אחר עם המהות של ההלכה?
שואלת אותי שאלה פילוסופית, שאלה האם אני לא מבינה מה עומד מאחורי ההלכה ואני מקיימת אותה לפרטיה, אז יש לזה משמעות, כי אני לא הבנתי מה עשיתי או למה, כן? מה?
זה המשך של השאלה.
כן. כן, לא, היא שאלה, עיקר השאלה שלה הייתה על מצוות שכאילו, כי השם ציווה, כאילו אין ערך, והיא אומרת, יש ערך ואני לא יודעת מהו. קודם כל צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, אני לא יודעת מה נחשב אצלו, אבל הוא לא דיבר איתי לאחרונה, אבל את שואלת אותי מה אני חושבת, זה קצת כמו, את יודעת, יש... אחרי המעשים נמשכים הלבבות, נכון? ספר החינוך אומר שבעצם המעשים גורמים לנו, משפיעים חזרה על הלב ולהתנהלות הנפש. קצת כמו פיזיותרפיה, שהרבה פעמים שהמוח שוכח איך להפעיל איברים מסוימים, אז אנחנו מפעילים את האיברים, ואז המוח מתחיל להיזכר איך זה צריך להיראות. אז ברור לי שזה כנראה פועל הפוך, זאת אומרת, את מקיימת את ההלכות, וזה פועל על הנפש, לפעמים כנראה בלי, בחוסר מודעות, אבל זה כל כך פשוט ונראה לעין שההלכה משפיעה עלינו, שכאילו נראה לי שזה... אז יכול להיות שהמצב עליך תחיל, או שאתה תהיה במודעות למה אתה עושה ואיך זה משפיע עליך וכו', ולמה זה משפיע עליך ככה, אבל... בסוף כנראה שזה עושה את העבודה.
יש לי עוד שאלה בעיקרון.
כן.
פשוט, כאילו, אם אמרנו שבעיקר הצניעות, אז יש לזה ערך מעצמו, וזה לא קשור למשהו בין המינים או לגברים בתור נשים, אז זה לא היה אומר שכאילו, אז צריך להיות צנועות בלבוש בדיוק אותו דבר כשזה רק בנות, אבל אני חושבת שאנחנו לא נוהגים ככה.
אני חושבת שכן. חד משמעית. שואלת...
ליאורה.
האם זה לא, האם, אם באמת זה לא קשור לגברים נשים, אז אם לא, היינו צריכות להיות צנועות באותה מידה כשאנחנו עם בנות. אני אומרת חד משמעית, כן. זה כל כך ברור לי, כי אני בכלל לא רואה את השאלה, כמו... אני מאוד, קצור, זה פשוט לי לחלוטין. עכשיו, לא אגיד, בפיג'מה, החדר בפנימיה עם החברות שלך זה בפיג'מה, כי הם הולכים לישון, זה בסדר. לא צריך ללבוש חצאית עד הרצפה, כי זה, אבל אז שוב, העניין של המיקום וההקשר הזה הוא רלוונטי גם כשאת עם בתית, גם כשאת עם חברות, אבל הוא רלוונטי באותה מידה עם... כמו כל הייתי מכניסה בנים לפנימיה, אבל בסדר, כאילו.
אבל בבית את תרגישי בנוח ללכת, לא, את תרגישי בנוח להגיד למישהי להרגיש בנוח, ללכת עם פיג'מה כש... חברים שלך שלה באים לקידוש לשבת בבוקר כי היא בבית הולכת עם פיג'מה, שתגידי לה תשני בגדים למרות שאם הם לא היו באים את לא היית משנה.
בעיניי זה שינוי של ההקשר, את לא בבית. אנשים נכנסו הביתה, זה כבר לא בית, זה הפך להיות מרחב משותף של זרים. בעיניי, עכשיו מישהי אחרת, אני לך לא, כאילו הם באו בגבולי, לא אני באתי בגבולי. בסדר, את שואלת אותי, אז התשובה היא... תודה רבה.
תודה רבה רבה למיכל. אני חייבת להגיד שביני לבין מיכל יש כבר שנים ארוכות ויכוח בנקודה הזאת. חיכיתי שמישהו מכם תשאל את זה, אבל שאלתם את זה ליד. אבל מה שחינכו אתכם באולפנה ובתיכון ובכל מיני מקומות, זה לא רק... יאללה, בכל זאת זה לא רק, זה יהיה דקה, זה לא רק לזה לסנטימטרים של איך בדיוק צריך להתלבש, אלא גם לזה שאתם צריכות להתלבש בגלל המבט הגברי, נכון? בגלל שהגברים מתגברים מכם. ואת זה מיכל מנסה לשלול בכל כוחה, ואני חושבת שזה נקודה נורא 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 חשובה, והלוואי, לוואי, לוואי, וכל החינוך שלנו לצניעות יהיה מרוכז רק על זה, אבל לצערי, אני חושבת שיש משהו בטבע האנושי שנקרא יצר המין, שהוא מאוד מאוד חזק בעולם, הוא מאוד מאוד חזק בתרבות של העולם המערבי, ולכן אנחנו לא יכולים להשתחרר מהצורך בצניעות בגלל הגירוי היצרי. ושוב, זאת לא נקודה בלעדית בעיניי, אני חושבת שהנקודה שמיכל מעלה היא קריטית, אבל, והיא חשובה מבחינה חינוכית מאוד מאוד מאוד, חינוכית עצמית, לא שהמורים יגידו לתלמידים, אבל הלוואי והיינו יכולים להגיד שהדבר השני לא קיים, אנחנו יכולות להתחיל בעכשיו להתווכח עוד כמה שעות, אבל אני חושבת שאולי אם תצאו מהשיעור הזה בהבנה שיש עוד צדדים לצניעות. זאת אומרת שהצד הזה שאותו לימדו אתכם הוא לא הצד היחידי, אולי אפילו לא הצד הכי חשוב, אבל הוא צד מאוד מאוד משמעותי וכדאי לזכור אותו ולשים את הדגש עליו. תודה רבה, תודה רבה.
כמו שנועה אמרה, זה ויכוח עתיק שלנו, אז שמעתם את שני הצדדים, אמנם בחוסר שוויוניות הייתי אומר. בסדר. להתראות, בהצלחה.